שלום לכולם.
ערב טוב, חודש טוב. אנחנו בשיעור הזה מתקדמים מעט מאוד על ציר הזמן, אבל הרבה מאוד על ציר הקילומטרים, על ציר הגיאוגרפיה. את השיעור על את הסדרה על התנאים בעצם, היינו דור מעבר, שאלה מתי מחליפים לגמרי. אמרנו שרשמית בעצם קודם היה סוג של דור מעבר, והתחלנו את המוראי בבל, שזה ודאי התחלה חדשה, עם רב ושמואל, רב זה ודאי התחלה חדשה, וגררנו אחריו את שמואל. היום אנחנו עוברים לרבי יוחנן, שנחשב גם דור ראשון, למרות שהוא יותר צעיר מרב ושמואל, קשה, אתם יודעים, דורות חופפים. ראינו גם בשיעור על רבי וגם בשיעור על רב, ולא נמלט מלהזכיר את זה גם היום, בשיעור על רבי יוחנן, את המשפט שרבי יוחנן מזדעזע מזה שקוראים לרב אבא אריכה. זה דימוי כזה. הוא אומר, הוא מתאר שהוא בתור תלמיד צעיר שומע את רבי מעביר שיעור, ורב תמיד בכיר והוא תמיד צעיר באותו שיעור. אז אנחנו מבינים שאנחנו בערך באותו דור, בגלל שיושבים פה לומדים אצל רבי. רבי יוחנן מתאר איך הוא לא מבין, ואיך זיקוקי דינור עפים שם מפיו של רבי לפיו של רב וההפך. אז יש פה תלמיד צעיר ותלמיד מבוגר ורבם. אז רבם נחשב לסוף תקופת התנאים, ואין כבר תקופת המוראים. לכן אין לנו פה התקדמות הרבה בזמן. פתחנו ואמרנו שאנחנו מדברים על גדול המוראי ארץ ישראל. בבל אי אפשר להגיד את המשפט הזה. בבל יש לנו דור אחר דור, בכל יום, בכל דור יש לו את הגדולים שלו, גדולים שלו עם אופי שלהם. אמרנו שהמהפכה מתחוללת, זאת אומרת, מתחילים תקופה בזכות שני ענקים שקמים, רב ושמואל, אבל בהחלט יהיה עוד הרבה גדולים בבבל, נדבר על גדולי הדורות השונים. בארץ ישראל זה לא כך. בארץ ישראל יש את רבי יוחנן, לפני רבי יוחנן יש לנו את דור המעבר, ואחרי רבי יוחנן יש לנו את תלמידי רבי יוחנן. ככה אנחנו מסכמים פחות או יותר את האמוראים. אמוראים רבים, גדולים, חשובים, ואורו של רבי יוחנן מאפילה על כולם. הוא הציר של התלמוד הירושלמי, והוא מזכיר את זה. נזכיר את זה לקראת סוף השיעור, אבל פה זה אחד משמעי. עברתי אז לפני הרבה שנים, לפני שאלת את זה הזאת, סדרה על אנשים גדולים ביהדות, מכל התקופות. ורבי יוחנן היה ודאי של בפנים. המוראי בבל קשה לבחור, וכמה נותנים תקן והמוראי בבל בשיעור כזה, אם מעבירים על הגדולים של כל הדורות. אבל רבי יוחנן, אין לי חלל ספק, שוב, אני לא מודד, המד של השיעור הזה אינו גדולה, אלא השפעה. ובזה רבי יוחנן מאוד מאוד מוביל. נתחיל במשפט שכותב פרופסור אפשטיין במבוא לנוסח המשנה, שציטטנו בספריו של אפשטיין כמה פעמים, תור ספרות מחקרית, רבי יוחנן בר נפחא, קיבל ארבעה דורות, קיפל ארבעה דורות, דור אחרון של תנאים ושלושה דורות של המוראים. וזה קצת מכה למחשבי הדורות. וצריכים באופן כללי לדעת שאנחנו אוהבים לדבר על דורות, והם מוחלטים לנו באמוראי בבל, והם נוחים לנו באמוראי בבל. בבל יש לנו שתי ישיבות, ולישיבות האלה יש ראשי ישיבה ואחד מחליף אחד, אני יכול לדבר על דור אחרי דור. גם בתנאים זה היה פחות או יותר מסודר, באמוראי ארץ ישראל זה יהיה לנו הרבה פחות מסודר. תקופה לא כל כך ארוכה, ברגע שמישהו מאריך ימים אז הוא כבר לוקח לנו את כל הדורות. אז הדורות יהיו פחות מרובדים יפה כמו שיש לנו בבבל, אז בארץ ישראל זה פחות פועל. מעשה נאה עלה לדתו בבבלי ביומה. היי וברא דאריכא. יש לנו הרבה משניות בדברי תנאים ומוראים על עוברה שהעריכה בתופעה נפוצה ברפואה שלהם ופחות רווחת ברפואה של היום. זה שיולד אישה מעוברת שבהיריון מריחה איזשהו מאכל ומרגישה צורך חזק מאוד לאכול אותו. ואם לא, היא מסתכנת בהפלה. זה נחשב סכנה ביום כיפור. דוגמה לסכנה, יש, הוא ברא שהעריכה. והבעיה של זה נחשב אצלנו בעיקר פסיכולוגי, זאת אומרת, אם צריכים לפייס אותה מה טוב, אבל אם לא, אז צריכים לתת לה לאכול בגלל הסכנה. אז יש מסביב לזה הרבה סיפורים. והנה הסיפורים אמרו, הוא בא דערכה, אתו לקמי דרבי, כן? גדול הדור, בא. אמר לו, זילו לחושולה דיום הכיפור. לך תלחשו לה יום כיפור, יום כיפור. לחושולה והלחשה. הבינו שזה בזכות שהעובר שמע שיום כיפור, אז הוא הפסיק לצייר את אמו. קרי עלי על אותו עובר בטרם את צורך בבטן לדעתיך, כן? פסוק מנבואת ההקדשה של ירמיהו. נפק מיני רבי יוחנן, סוף הסיפור אומר, ומי נולד מהסיפור הזה? רבי יוחנן. בסוגיים הסיפור ממשיך, ההוא ברא דערכא אתו לקמיה דרבי חנינא, תלמידו שלו. אמר לו לחושולה ולא הלחשה. מה זה אומר? אולי שרבי חנינא פחות מויפת, לא. העובר פה, קרו עלי זורו ראשי מרחם, נפק מיני, מישהו שבתאי יצר פרא, איזה רשע ידוע, נולד מזה שאימו נאלצה לאכול ביום כיפור, כי לא עזר מה שלחשו לתינוק. אני חייב פה להעיר משהו, שיש לנו סיפורים, הרבה פעמים סיפורים דומים, שחוזרים על עצמם בדורות שונים, במקומות שונים, באנשים שונים. אני לא יודע לגמרי איך להתייחס לזה. אפשר להגיד שהסיפור קורה פעמיים. אפשר להגיד שהסיפור הוא סופר פעמיים. קשה לגמרי לעמוד על זה בשיעור שאנחנו נשים מסיפורים, להבין מידע היסטורי. שתי עוברות באו לפני רבי טרפון. כך בירושלמי גרסה אחרת של אותו סיפור. יודעים, אותו סיפור של אותו מסר. שלח לגבון תרי תלמידים, אמר לון אז לו ואמרו לון צום הרבה הוא, זה הצום הגדול, זה יום כיפור, זה אותו דבר. אמרים לקדמיה, אמרו לפניה, ושדח או סדח, איך לנקד את זה, וקראו ילווה מבטן אמי אלי עתה. זה לא הפסוק קודם ירמיהו, זה פסוק אחר מתהילים שאומרת אותו דבר. אמר לתנינה, היה שניים, אמרו לתניאנה, לשנייה, ולא שלח. וקראו עלי, זור רשעים מרחם טעו מבטן דוברי כזה. אז פה, שזה יכול לקרות, יש פה כן ויש לו לא, לא כתוב מי הצדיק ומי הרשע, אבל זה קורה בדור יותר מוקדם, זה קורה ברבי טרפון, זה לא קורה אצל רב. אז איך להתייחס לזה? אני לא יודע, מקבילה בבבלי ומגבר בירושלמי. זה לא סותר, יכול להיות שזה קורה פעמיים, אבל שניהם קוראים בארץ ישראל, כן? סיפור אחד רבי טרפון, סיפור אחד אצל רבי, שוב, בלי שום סתירה. רק אני אעיר את הסיפור הזה על רבי יוחנן בכוכבית. עכשיו, רצו ללמוד מזה שאימו הייתה בציפורי, א', אני לא יודע עד כמה הסיפור הזה הוא נכון היסטורית, וב', גם אפשר לשלוח שאלה מאזור ציפורי לציפורי, לא חייבים להגיד שהיו פיזית בציפורי, אפשר ביום כיפור להריץ איזה שאלה, או שתלמיד של רבי שידע שככה רבי אומר, אפילו מזה זה, אני לא יודע אם צריך להגיד פיזית. על ילדותו של רבי יוחנן אנחנו לא יודעים הרבה, רק מאיר שרבי יוחנן בר נפרא הוא קרוי, ואפילו בטוחים, נפרא זה שם אביו, או המקצוע שלו, או המקצוע של אביו, או אפילו יש הצעה שזה שם ממקום. אנחנו לא יודעים, אבל יש עליו עדות מדהימה בקידושין, לפחות מי שמכיר את שלום עליכם. יש שם סוגיה על כיבוד הורים, ועד כמה כיבוד הורים זה דבר קשה ומסובך. וכשר הזה אומר רבי יוחנן, אשרי מי שלא חמאן. איזה כיף למי שזכה לא לראות את הוריו. חמאן, כן, יש לנו ראייה. ואז ככה הוא פטור מהמצווה הקשה הזאת. מראה זו הגמרא, הערה מאוד מעניינת. רבי יוחנן, כי עברתו אמו מת אביו. זאת אומרת שאביו פה מת, כן? לפני שהוא נולד, הרבה לפני שהוא נולד. ילדתו, ברגע שאמו ילדתו, מתה אמו. אמו מתה בלידתו, או סמוך ללידתו. וכך, כשהוא אמר אשרי מי שלא חמאן, מה הוא התכוון לומר?
ציני.
מה זה? כן, לא, אמר, איזה כיף למי שלא ראה אותה כי הוא פטור מצוות כיבוד הורים, אבל מה הוא התכוון להגיד? אני לא ראיתי את, 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 את הוריי.
יש כזה גם בבבא בתרא על, בין, על איוב, לא? שאומר שאיוב חי ב... הוא בעצם מתכוון על עצמו כי הוא קבר את הבנים שלו. זאת אומרת, איוב היה חי בציפורי.
כן. אגב, את, את הסוגיות, יש על רבי יוחנן הרבה סיפורים, ולא נספיק לראות אותם. סיפורו, לא נספיק לראות את הסיפורים על יסוריו, את הסיפורים על יופיו. אני מקווה שבסך הכל ידועים הדברים. הסיפור על ריש לקיש, מסתם האוויר שלו ריש לקיש, ואז נראה אותו בסיפור על ריש לקיש, זה אפשר בלי, כן? הסיפורים המכוננים של בתי המדרש החדשים. אבל אמרתי קודם שלום עליכם, כן, המשפט המפורסם של מוטל פייסי החזן, אשראי יתום אני. אז כן, יש שם יתום, אומר איזה, כמה טוב שאני יתום, אז אתם רואים שהיה לו, היה לו על מי להסתמך, כן, זה ממש, רבי יוחנן, רבי יוחנן מפורש. רבי יוחנן יש הרבה מאוד סיפורים, אבל גם רבים מהם, הוא עצמו מספר, זאת אומרת, כן, היה, היה מרכזי בתחילת תקופת האמוראים, חי הרבה שנים, וגם סיפר סיפורים. אז זה תעצור. אבל יש לנו סיפור מעניין גם, לא, זה לא כל כך בתור סיפור, זה, אתם יודעים שהרבה פעמים שאדם מביא אמירה בשם מישהו אחר, אז הוא נותן את הסיטואציה. בואו תראו, תראו, זה מעניין. גמרא במעשרות, אבל בכלל קשורה לסוגיית מוקצה. אמר רבי יוחנן, רכיב אבינה על כתפי דסבי, ושמעית קלי דרבי שמעון בן אלעזר יתיב ומתני, מכניסים במאי מלפפון ואין מכניסים במאי אבטיח. משפט קשה, אבל המאי פירושו גרעינים. ומכניסים, יש גם גרסאות בסין, במקום של עם יוד ובלי יוד, שקונשין ומכנשין או מכנסים בסין. כל הגרסאות שהעיקרם שגרעיני המלפפון שלהם, הם סוג של קישור, הם לא מוקצה כי אוכלים אותם. אבל גרעיני אבטיח, הם זורעים אותם, ואז הם, מאכל זה לא מוקצה, אבל דבר שהוא זרע, זה, זה סוג של, סוג של מוקצה. לא חושב בכלל מה, מה האמירה שהוא אומר, אבל, אבל הסיטואציה בענייננו. ישבתי על כתפי סבי ושמעתי את רבי שמעון בן אלעזר שונה. כן, ממש עדות מעניינת. מאוד, אבל היא הופכת להיות קצת מצמררת, אם אנחנו זוכרים שהוריו מת בצורתו, אז סביב, סבו זה זה שמגדל אותו. זה כאילו נשמע עתיק יומי. הרב יששכר תמר, בפירושו על הירושלמי, איך קוראים לזה? על איתמר. על איתמר. אומר שבדרך כלל לא סומכים על אמירות מסופקות. פה, כשהוא על כתפי סבו, הוא צריך להיות ילד קטן. ולמה לסמוך על שמוע של ילד קטן? בגלל שזה היה רבי יוחנן, ורבי יוחנן זכר הכל. והוא מעריך שם בדברים, אתם יכולים לעיין, ירושלמי שם, אם יש את זה בפרויקט השוט, אפשר כפתור ימני למצוא. ספר מאוד עניין על הירושלמי. והוא מביא שם עוד עדויות מכל מיני אנשים שהוא הכיר בצורתו וכאלה, שהם סיפרו סיפורים כאלה, שמתאמן, שאימא שלי עמדה בצנע ורנה, אז הוא ידע לצטט מדברים שהוא שמע בתור ילד קטן, שאימא שלו לא למדה וכאלה. אז זה שיהיה רוכב על כתבי סבו. אבל גם על הסיפור הזה, סתם בגלל שהראיתי את זה קודם, אני רוצה להעיר עוד פעם. תראו בראשית רבה, אמירה, אמר רבי שמואל בר בן נחמן, רכוב הייתי על כתפו של זקני, ועולה מעירו לכבר חנן דרך בית שאן. לא רחוב. ושמעתי את רבי שמעון בן אלעזר. אותו אחד. יושב ודורב בשם רבי מאיר, הנה טוב מאוד, הנה טוב מוות. בשיעור רבי מאיר, הבאנו את האמירה הזאת, הגמרא הביאה שבספרו של רבי מאיר היה כתוב. לא בתור דרשה, אלא בתור ממש גרסה. ואז אמרנו, שאלנו, גרסה, דרשה. פה זה מופיע בתור דרשה, הנה טוב מאוד, הנה טוב מוות, אבל הסיפור הוא מישהו אחר מספר ולא רבי יוחנן. הוא יושב על כתפו של סבו, והולך בדרך, ושומע את רבי שמעון בן אלעזר. שוב, שוב, זה לא סותר. יכול להיות שמפעם לפעם אנו אשים אנשים בדרך שהנכד שלהם על כתפם ועברו ליד רבי שמעון בן אלעזר. אבל אני יודע שזה לא סיפור, סיפור פופולרי שמקויש עשרות אמירות, שתי אמירות הן בדיוק על, על הכתב של סבא שלי ששומע דורש רבי שמעון בלעזר, שני סיפורים. אני לא אומר על זה הרבה, אני רק מאיר שצריכים לשים לב שיש הרבה פעמים שככה הסיפורים חוזרים עם הרבה מאוד פרטים דומים, אבל מסופר על מישהו אחר. זה לגבי ילדותו שאנחנו לא כל כך יודעים.
אני זה במרחב
זמנים הזה. אני לא בטוח, אבל אם הוא שומע את רבי שמעון בן עזר.
לא, זה לא יודעים על שום דבר אחר.
כן, לא, בטוח יודעים, אבל אני יכול ככה לשלוח לי את שמעון בן עזר, זה לא מספיק מפורסם. טוב. אבל התקופה. התקופה חשובה מאוד מאוד בגלל הרעב הכבד ש... מתרחש בארץ ישראל בתקופה הזאת, אחרי תקופת רבי, תחילת תקופת אמוראים. רומא מתחילה את נפילתה. השאלה מתי בדיוק שמים את האצבע, אבל יש תחילת שלטון הדרדחיה, השלטון המרובע, ארבעת השליטים, שהם בעצם מחלקים ברצון, ברצונם, את רומא למזרחית ומערבית. יש לרומא שתי מלחמות, רומא ניתה כל כך גדולה שהיא כבר לא יכולה להחזיק את הגבולות שלה, ויש לה מלחמה בשני הקצוות שלה, בקצה בשני עמים עם שם שהם הוגים אותו טיפה דומה, בקצה הצפון מערבי, יש לה מלחמה עם הברברים וגם עם הזקסונים או הסקסונים. בקצה המזרחי שלה יש לה עם האימפריה הפרסית החדשה, האימפריה הססנית, שהיא גיבורת סיפורנו, כן, בתקופת רבי שמואל, ואותו שבור מלכה עושה צרות לממלכה הרומאית. היא פה תתפצל לשניים מרצון, אבל לאחר מכן יהיה לה מין סכסוכים פנימיים, ומי יחליף את כל אחד מהארבעה האלה, כן תנסה להתאחד לעוד איזה 100 שנה לפני שהיא תתחלק לגמרי לקצה המזרחי שבו ארץ ישראל יקרה בביזנטיון, אז זה עוד לא. אבל בתקופה הזאת, יותר מזה, הקיסר רואה את הבעיות בגבול המזרחי, ויוצא בעצמו למלחמה ונופל בשבי לפני שבור מלכה. אתם חושבים שסיפרנו על החלום, שאתה טיפול בשבי לפני רומא, יהיה ההפך. על קטע מספרו של לוין, שנקרא אגב ארץ ישראל במאה השלישית. מי שמעניין את ההיסטוריה של התקופה, אומנם ספר לא חדש, אבל ההיסטוריה לא השנתה כל כך הרבה מאז. העברית שלו קצת קשה. הרושם הדומיננטי של המאה השלישית הוא תקופת משבר. תחושה זו נובעת ממצב המלחמה שהחליף את אווירת השלום, מהעוני והוודאות, שבאו במקום העושר וביטחון של המאה השנייה. בין רבי לרבי יוחנן לא עובר הרבה זמן, אבל זה לא אותו, לא אותה ארץ. האינפלציה, הבצורת ומיסים כבדים כוללת תרמו להרגשת המשבר. עובדה שכל הקיסרים מאז קרקלה מתו מיתה לא טבעית. ושלטונה המוצא של כל קיסר לאחר שנת, 2-3-5, שנתיים לערך, היא סימפטומית למצב הזה. זה מה שקורה בגלל המצב. תרמה רבות למצבה הרעוע של הקיסרות. הסיבות שהביאו למצב הזה רבות ושונות. דיוקסיוס מצביע על ממדי העצומים של הקיסרות ועל אורך גבולותיה שחייבו גיוס צבאות שונים להגנתם. אותו זמן גרו הלחצים מצד הברברים, הברברים, לאורך הריינוס והדנובה, ומצד הממלכה הססנית ששאפה להתפשט במזרח. ועם סדרת ההתקפות וההתנפלויות לאורך הזיתות השונות, פלישות אלה גרמו להרס עצום ברכוש ובנפש, והארץ הייתה לשממה. אם מרד היה בר כוכבא היה מתרחש אז, אז היה לו סיפים יותר טובים, אבל אז לא היה בארץ ישראל מי שימרוד, לא היה פה כלום מבחינה פיזית. ועל רקע הזה צריך לקרוא את ה... הבאתי מעט, בא עברת הצדיק א', תנו רבנן, אין יוצאים לחוץ לארץ, אין אם כן עמדו שעתיים בסלע. דיברנו על זה בשיעור הזה של רבי של רשב"י, הנה אמר רבי שמעון, מתי בזמן שאינו מוצא לי כך, אבל בזמן שמוצא לי כך, אפילו עמדה שעה בסלע לא יצא. כן, זה מאוד, מאוד קיצוני של רבי שמעון, אפילו אם יקר מאוד, אז אנחנו מבינים שכן היה אתה לא יכול להשיג לחם, אז תצא לחוץ לארץ. אבל יוקר המחיה, כן, אפילו המילקי מאוד יקר, אם עדיין נשאר לקנות אותו, לא ירד בארץ. אמר ברב יוחנן, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא מעות בזול ופרות ביוקר. אבל מעות ביוקר, כן, זה מעניין, היחס, האם זה הפירות מתייקרים או המטבע יורד, אפשר לדעת מה בדיוק. אבל מעות ביוקר, אפילו עמדו ארבעה סעין בסלע, יוצא. וקטע עכשיו מתורגם, אמר רבי יוחנן, זוכר אני, שהיו קונים ארבעה סעה בסלע. והיו רבים מזים מאב בטבריה שלא היה להם איסר. זאת אומרת, אפילו איסר לא היה להם בצד צד. ואמר רבי יוחנן, זוכר אני, שלא היו נזכרים פועלים למזרח לעיר, כיוון שמריח הלחם הנאפה היו מתים מרוב רעב. אז הם לא רצו ללכת לשם, כי הם מתו מרעב, כי יש ריח, ריח של לחם. אז פה ראינו את הרעב העצום שמעיד רבי יוחנן, אבל מה עוד למדנו? שהוא אומר, זוכר אני. אז אומר? אומר את זה במצב יותר טוב. הוא רואה את הרעב מתחיל, והוא חי עשרות שנים ברעב, אחר כך הוא רואה את המצב משתפר. משפט שחוזר כמה פעמים, למשל בבית ירושלים של מפיאה, אמר רבי יוחנן, יפה, ספסוף זה מין פרי בר זול, שכותפים אותו מאיזה שיחים. יפה ספסוף שאכלנו בילדותינו, מפרסקים, הפרסקים זה פרי יקר, לא הפרסקים שלנו, כאילו מפי יקר, שאכלנו בזקנותינו, דביומוי, ביומנו השתנה אנו. ביומנו השתנה העולם. והיה מין נוסטלגיה. אני, שנותנים לו איזה פרי זול, אז יחסית לאוכל שלו זה הרבה יותר יפה, מאשר הפרי היקר באמת שאני צורך בתור עכשיו, כי עכשיו יש כבר שפע. כאילו, המשפט אומר, הוא לא מדבר פה על שני עולם, הוא אומר, יפה פרי פשוט לעני מפרי יקר לעשיר. אבל לא צריך לדבר על עני ועל עשיר. הוא מדבר על, על אנחנו פעם ואנחנו עכשיו, כי בימינו השתנה העולם. וככה זה ביטוי מאוד יפה לשינוי הענק שעובר העולם. ראינו את העושר בתקופת רבי, ואנחנו לא מדברים אחרי הרבה שנים. אבל ארץ ישראל נופלת, וזה דמדומיה של התרבות הירושלמי יעריך, ואומרים, וואי, תלמוד ירושלמי, אין מה להשוות אותו לתקופת התנאים. אחרי הירושלמי יהיה פה עוד מאות שנים שבתקופת הגאונים, שיהיה מעט מאוד יצירה. יהיה פה יהודים, אנחנו רוצים להתחיל להיות יהודים, עם מעט מאוד יצירה תורנית, ואחרי תקופת הגאונים אמרנו בעצם, אין לנו יצירה יהודית בארץ ישראל, עד מאה ה-16 גירוש ספרד. גירשו את היהודים במקומם וכמעט אילצו אותם לבוא לארץ ישראל. והנה עוד כידוע בפרק חלק, דיברנו על זה, לא, רבי יוחנן מופיע הרבה פעמים בפרק חלק, הוא עסק בענייני גאולה, ויש שם עד כמה יהיה קשה בחבלי המשיח. אמר רבי יוחנן, נהיית ולא אחמינה, כן? יבוא ולא יראה אותו, כל כך קשה יהיה שאני לא רוצה לראות אותו. אמר יש לקיש, מה איתה אמה? אילה מי שמתכתיב, כאשר אנוסי משמיד הדור, הארי ופגע הדור, והבית ישמח ידו על הקיר, ונשכון נחש, כן, כתובו כמה. בואו ערך הדוגמתה בעולם הזה, בזמן שאדם יוצא לשדה, פגע בו המילה היוונית כמו הסנאטור של היום, דומה כמי שפגעו בו הארי, נכנס לעיר, פגע בו גבאי, גובה המיסים, דומה כמי שפגעו הדור, נכנס לביתו, מצא בבנו, ובנו, מוטלים ברעב, דומה כמי שנשכון נחש. אל תחכה לימות הגאולה, הנה בימינו, כך קורה, ושאומר רבי יוחנן היתר ולא אחמינה, מדבר מניסיונו. קצת על מי שלומד אצלו רבי יוחנן בראש ובראשונה, כמובן רבי, הנתרד תמידי דבו יתווי, יש פה שתי גרסאות, ואני הולך על השנייה, וזה מוזר, אמרנו לפעמים שסיפור מופיע פעמיים על אנשים שונים, פה סיפור אחד, רואים, יש עליו שתי גרסאות, אני קורא את הגרסה, זה מאוד מעניין שגרסה הראשונה, זה רבן יוחנן בן זכאי יושב ליד לפני הלל הזקן, זאת אומרת, זה מתחילה, תחילה, תחילה, תקופת התנאים, זה הלל הזקן, זה הזוגות, והגרסה השנייה, ואמר לי, כמי דרבי, או תחילת תקופת תנאים, או סוף תקופת, או מעבר בין זוגות לתנאים, או מעבר בין תנאים למוראים. זה סיפור של מאות שנים, לא בטוחים. אנחנו נלך לגרסה הזאת כמי די רבי, ואחד מניים רבי יוחנן. אחד אמר, מפני מה בוצרים בטהרה, ואין מוסקים בטהרה. יש הלכה שיש הבדל בין הבציר למסיק, זאת אומרת שזו אותה פעולה, רק בפירות שונים, בציר הענבים חייב להיות בטהרה, אבל מסיק הזיתים אינו חייב להיות בטהרה. זו שאלה גדולה, למה? תלמיד שאל למה? אלא שיש שני גרסאות מה הנוסח השאלה. שני תלמידים שאלו, אחד שאל, לא רק שתי גרסאות, סליחה, שני תלמידים שונים שאלו את אותו שאלה במילים שונות. תלמיד הראשון שאל, מפני מה בוצרים בטהרה ואין מוסקים בטהרה? אחד אמר, מפני מה בוצרים בטהרה ומוסקים בטומאה. מה ההבדל? זו אותה שאלה. מה ההבדל?
שימוש
בלשון נקייה. כן, שימוש בלשון נקייה. הוא אמר, אחד אמר, למה מותר למסוק בטומאה? והשני אמר, למה לא חייבים למסוק בטהרה? זה אותו דבר, רק הוא לא רוצה להוציא מפיו את המילה טומאה. אמר, על זה הרבי, על זה שדיבר בלשון נקייה, אמרנו קודם, שזה אחד מני רבי יוחנן, אמר, מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל. ולא היה ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל. כן, שרבי אומר על תלמיד צעיר שמדבר בלשון נקייה, אומר, עוד מעט הוא יהיה מורה הוראה. ואמרנו שמרמז מהגרסאות פה של השמות, שזה מדבר על מין מעבר דורות, שזה סוף התנאים, תחילת המוראים. זאת אומרת, זה יהיה מורה הוראה בישראל. ועוד פעם, לא נקרא שוב, הזכרנו את תחילת השיעור, רבי יושב במקור ג' 2, זה רבי יוחנן יושב כתלמיד צעיר בשיעור של רבי, ויושב פה גם רב, תור תלמיד מבוגר. זה עוד תיאור של רבי יוחנן שיושב ולומד תורה אצל רבי. בואו תראו עוד סיפור. כי סליק רב חייא בר יוסף, השכיחינו, מצא לרבי יוחנן ריש לקיש, דיאת וכאמרי, דרוסה שאמרו, טוב, לא ניכנס, הלכות טריפה. הלכות טריפה, בהמה שדרס אותה, כבש דרס אותו זאב, כמה צריך לבדוק לפני ששוחטים, לוודא שהוא בסדר, אז יש שם כמה, כמה, כמה. צריכה בדיקה כנגד בני מאיים. אמר לו, האלוהים מורו בה רב מקפה ועד אטמה, שזה בארמית, כן? אטמה זה הירך, מה בזה בדיוק קפה, קף של מה, יש שם דיון. אמר לי, ריש לקיש, מנו רב? ומנו רב ולא ידן עלי. מה זה אמר רב? מי זה רב הזה? אמר רבי יוחנן, אומר של הריש, ולא נעיר עלי לאותו תלמיד ששימש את רבי רבא, את רבי הגדול ורבי חייא.
לאותו תלמיד.
מה זה? ריש לקיש אומר, מי זה רב הזה שנותן פה איזה משפט לא כל כך מובן? אמר רבי יוחנן, אתה לא מכיר את רב ששימש את רבי ואת רבי חייא? ואלוהים כל אותם שנים ששימש אותו תלמיד בישיבה, אני שימשתי בעמידה, אותו תלמיד רב. ומה היא גבר? במה הוא טוב? מה הכישורים שלו? הוא גבר בחולה, הוא יודע הכל. מיד פתח ריש לקיש ואמר, ברם זכור אותו האיש לטוב, שם הוא שמוע מפיו, הוא נבהל כאילו, ומשנה את שמו. אז זה עוד עדות של רבי יוחנן, שראה את רב, לומד תורה אצל רבי. סיפור כתוב בצורה קצת משעשעת. אני תוהם, אם זה ריש לקיש באמת יכול להיות שלא הכיר, הוא אמר מי זה בכלל. כמו בשירו בסיפור עם אבא עריכה. עוד סיפור שראינו, עד כמה ישבו צפופים אצל רבי הושעיה. אתם זוכרים, רבי הושעיה היה, רבי הושעיה רבי חייא, היו תלמידים של רבי. נכון? דיברנו על זה, בעריכות, היה שיעור ששלם על רבי הושעיה. או על מי היה שיעור ועל מי חצה שיעור? אני חושב שהיה שיעור ששלם על רבי הושעיה. אז יש שם עד כמה היה צפוף אצלו בכיתה, אז אמר רבי יוחנן, כשהיינו לומדים תורה אצל רבי הושעיה, היינו יושבים ארבעה באמה. צריך כלומר רוצה להעיר על זה, שזה עדות של רבי יוחנן. הוא היה תלמיד צעיר אצל רבי, כרבי נפטר, הוא לומד גם אצל רבי הושעיה. אז אמרנו, מספיק, מספיק לקפל הרבה דורות. רבי יוחנן יושב בעיקר בטבריה, אבל כנראה הוא מתחיל בציפורי. אמרנו שהעדות שהורתו הייתה שאלה את רבי, אני לא יודע אם זה ראייה כל כך טובה, אבל כנראה זה כן נכון. והנה תרגום, רבי חנינה היה בציפורי, רבי חנינה תלמיד של רבי, והיו באים לפניו מעשים רבים, כוונה מעשים שאלות, והיו יושבים לפניו רבי יוחנן וריש לקיש, ולא היה מצרף אותם לדיון. אמרו, הם חכם הוא עשה בזה שסכינו חריפה, סכינו חריפה, זה תרגמתי, אבל אני אומר, זה מין ביטוי כזה שאומר, הם כאילו בענבה, אני לא בטוח, ענבה או בסה, אומרים, הוא מספיק חריף, הוא לא צריך אותנו. כל כך הרבה שאלות יש לו, הוא אף פעם לא מתייעץ אותנו. פעם אחת צרפה ממול לדיון. זה דיון אחד, הוא בא, שואל אותה, מה דעתכם? אמר, איך זה פחות יפה בעברית, אבל זה הרמית קשה של הירושן, נאלץ לתרגם. אמר להם, יבוא עליי, לשון שבועה, אומר להם רבי חנינה, אם לא כל מעשה שהייתי מכריע בו, שמעתי כמותו מרבי יהודה הנשיא. להלכה, זאת אומרת תיאורטית, כשערות ראשי, בלי סוף, ולמעשה שלוש פעמים. הוא אומר, עד שלא שמעתי שלוש פעמים שרבי פסק כך הלכה למעשה, לא פסקתי. הוא אומר, מספיק זמן הייתי אצל רבי, שום דבר לא הבאתי לכם להתייעץ, כי ידעתי מה אמר על זה רבי. מקרה זה לא שמעתי אלא שתי פעמים. הוא אומר, הדין הזה, זה לא שאני לא יודע מה אומר רבי, אבל לא שמעתי שלוש פעמים, שמעתי רק פעמיים אותו פוסק הלכה למעשה, ולכן אני מצרף אתכם אליי לדין. זה בעיקר בא בזהירות, אם שואלים אותי שאלה, שאני שמעתי מרבותיי שפוסקים בדיוק באותו דבר. אז הוא אומר, יופי, פסחתי את הדיון, אני יודע את התשובה. הוא, אם לא שמע שלוש פעמים, לא פסק, ואם שמע פעמיים, פתח את הדיון איתם, הוא אמר, עד עכשיו לא שאלתי, לא תייעץ אתכם, כי ידעתי ממסורת, ופשוט במקרה הזה, אני יודע ממסורת רק פעמיים ולא שלוש פעמים. מכאן למדנו גם שהם למדו אצל רבי חנינה, וגם שהם קצת נעלבו, רבי יוחנן ריש לקיש שהוא לא צרף אותם לדיון. אני גם אומר בסוגריים, כשנדבר על ריש לקיש, עד כמה התייחס ברצינות לאגדות שהוא מגיע מגיל מבוגר, צריך לדעת שיש גם סיפורים הפוכים, כמו זה. שעוד בציפורי, רבי יוחנן ריש לקיש יושבים לפני רבי חנינה. והסיפור הבא, נקרא אותו כהמשך. הוא מופיע בירושלים פעמיים. פעם אחת לעניין ספיחי חרדל. פעם אחת לעניין ביצה. ספיחי חרדל זה שמיטה, במסכת שביעית, ולעניין ביצה שנודע ביום טוב במסכת ביצה, לא ניכנס בכלל לא לספיחי חרדל ולא לביצה, יש שם בשניהם מחלוקות רבי יהודה וחכמים. רבי חנינה הורה לאנשי ציפורי, זה תרגום, בספיחי חרדל ובחביצה כרבי יהודה. עלה רבי יוחנן ודרש להם כחכמים שכאן וכחכמים שכאן. זאת אומרת, בשניהם יש מחלוקת על רבי יהודה, חכמים, זה לא חייב להיות אותו חולק, אבל בשניהם פסק רבי יוחנן לא כרבי יהודה. אמר רבי אבא ברזין על שם רבי יהודה צדק, בגלל שני עניינים האלה, שתי מחלוקות האלה, בסליחי חד וביצה, ירד רבי יוחנן מציפורי לטבריה. זאת אומרת, היה לו שני טקלים עם רבי חנינה רבו, והוא הקים ישיבה מתחרה. אמר, אבל יש פה אמירה קשה, שאמר רבי יוחנן, מה הבאתם לי את הסבא הזה, מה שאני מתיר הוא עוזר ומה שאני עוזר הוא מתיר? הסבא זה היה מורו, כן? זה לא שהביאו לך את הסבא הזה, אתה נכנסת אליו אל השיעורים. כנראה זה נגמר במריבה גדולה. רבי יוחנן פותח ישיבה בטבריה, ומרגע זה מרכז התורה יהיה בטבריה עד הודעה חדשה.
בארץ
ישראל. בארץ ישראל, נכון. בארץ ישראל. תקופת הגאונים, הבעלי המסורה של טבריה, המחלוקת של רב סעדיה גאון עם חכמי ארץ ישראל, לרבי שמואל גאון שיושב בארץ ישראל, יש לו ישיבה, בטבריה. יחדש שפרופסור שאול ליברמן, שאחד הסדרים בירושלמי לא נערך בטבריה. אלא?
קיסרים.
נכון, תלמודה של קיסרים, רבי אבאו, שבקיסרים, ובישיבתו ישנו אחד הסדרים. זה חידוש גדול, כי מקובל להגיד שהירושלמי נערך בטבריה. אז חוץ מכוכבית, שלא כולו, אז באופן כללי, ישיבתו של רבי יוחנן איתי גדול לטבריה, זה ידוע גם בישיבות וגם במחקר, מאיר ששמעתי הרצאה בלעצות פיזית. אני שפעם אנחנו ושמעו אנשים שמרצים בלי מחשב. שמעתי הרצאה מפרופסור בן ציון רוזנפלד, הוא אח של הרב שלמה רוזנפלד, זאת אתם בטח מכירים, ראש ישיבת שדות מחולה. אז אחיו הוא רב פרופסור, הוא רב בית כנסת, רב קהילה, וגם פרופסור, ושמעתי ממנו לפני הרבה שנים הרצאה. היה איזה יום עיון, איזה סיום משהו, והוא מוצא, ולהפתעתי, הייתי צריך להיות שם, הפתעתי, נתן הרצאה מרתקת על תופעת האיור, המעבר מהכפרים לערים. והוא טען, הוכיח וראיות שבתקופה הזאת פשוט היה מעבר גדול ממקומות כפריים למקומות עירוניים, וזה מביא לחיזוקה של טבריה. בפרק לטבריה, עיר ואם, מצאו בה בתי כנסת רבים מתקופות שונות. אחד מהם ממש יושב על כביש, 90, יש שם עתיקות טבריה, יש שם חמי טבריה, יש שם בית כנסת עתיק, שהשתמר יפה מאוד. מוזמנים ללכת, עשו את זה בבוקר, או אחרי צהריים, או ביום לא חם, או בחורף. נורא חם שם. אבל וככה אנשים עושים סיור קצר ויוצאים. בואו עם סבלנות, אל תתפתו לחמי טבריה, אל תתפתו למוזיאון הקטן והנחמד שלמטה, תעלו להר לבית כנסת, תעברו שם פרט פרט, מדהים. מקום לא רחוק, על הכביש, ולא לא ידוע. משום, זה גן לאומי, צריך מטמון או לשלם כמה גושים בכניסה. כבר ראינו, אמר רב יהודה בר ידי, אמר רב יוחנן, 10 מסעות, נשא שכינה, וכנגדן, גדלה סנהדרין. השכינה לא חשוב, אבל הסנהדרין, כך. מלשכת הזית לחנות, אולי צריך לקרוא את זה מהר, ובאינטונציה של שדרן ספורט, כן? מלשכת הזית לחנות, ומחנות לירושלים, זה שלוש תחנות בתוך ירושלים, משכת תחנות הזאת בירושלים. אחר כך מירושלים ליבנה, מיבנה לאושה, יש פה דבר שאנחנו לא מבינים, וגם יש פה גרסאות, מאושה ליבנה, שוב, מיבנה לאושה. ומאושה לשפרעם, משפרעם לבית שערים, הזכרנו מי היה באושה, מי היה בשפרעם, וכמובן מי היה בבית שערים, ראינו את זה במקומו, בכל מקום, לא נחזור. ומבית שערים לציפורי, כן, רבי יוחנן בעצמו, בית שערים לציפורי, ומציפורי לטבריה. וטבריה עמוקה מכולם. משפט לא עד הסוף ברור, טבריה עמוקה מכולם, אבל שנאמר, ושפלת מארץ תדברי, ומאפר תשח אמרתך, פסוק השבי ישעיהו, אנחנו רואים שהעמוקה זה שפלה. לא שמים לב, תמיד לצטטים האלה לא שמים לב. מי אומר את הזמימרה, זה לא ברייתא, מי אומר אותה? כן, צריך להפוך פה את הדף, לימוד לא יצא לי טוב. רבי יוחנן, הוא האחרון, כן? הוא. המציפורי לטבריה, צריכים לשים לב. והכנו להגיד, טוב, עד עכשיו. אבל 10 זה סיכום זמני, אתה יושב בטבריה, ובטבריה המקום פה, הישיבה לא כזאת ותיקה, למרות שטבריה כבר הייתה קיימת, כן, מאז טיבריוס, הייתה שם בעיה, דיברנו על זה, הייתה שם בעיה של טומאה, ורשב"י, ראינו איזה עיר בדיוק, כולם מכירים שרשב"י תיאר את העיר טבריה, כי זה מופיע באחד הפיוטים. אבל ראינו את הגיס בראשית רבה. טבריה הייתה קיימת, אבל ישיבה חשובה זה אז, אז גולה, גם מצופרי לטבריה. לך תדע, אולי מאז היא תגלה שוב? לא, לא גלתה שוב. צדק, צדק רבי יוחנן. 10 תחנות, ותו לא. אמר רבי יוחנן, ומשם עתידי נהיגה, שנאמר, התנערי מאפר קום משבי ירושלים. הוא מתכוון, מכאן אמורה להיגאל בקרוב. הגענו לשפע למדרגה, תראו אלא אני דרדרה הסנהדרין, כן? זה הולך ויורד, והגיע עד טבריה. מה לנו עמוק מטבריה? מכאן אנחנו, מכאן אינה נרדת. מכאן נגאל. ולוואי, ראינו זוכים. רבי יוחנן מוביל באמירות על חשיבות לימוד תורה, ושלא יהיה דבר קל בעיניכם, זה לא שזה מובן מאליו. אני חושב שהיום, מאז הגרא, רב חיים, או לא יודע, או התחדשות החרדיות, זה נראה כאילו מובן מאליו, רק תורה, כן, נוח תוירה, לצטט את, את הרב שח, זה לא דבר מובן מאליו בכלל, יש איזו שאלה, יש איזו התלבטויות, אבל רבי יוחנן אחד משמעית, והבאתי מעט דוגמאות, לא בשמיים מי לא תמצאים בגסי רוח, אני אומר איך זה מדרש בשמיים, אבל העיקר לעניינים לא מעבר לימי, לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים. זה לא מובן מאליו. אולי הייתי צריך להביא פה ציטוטים, או הקדמת חיי אדם, או כאלה שמדבר, שמתאר איך הוא סוחר בתוך כדי המספר לומד, וכאלה. אבל רוב התנאים והבוראים, היה להם כמובן מקצוע, ויש כמובן סיפורים, שולחים לדין לאיזה, למורה מסוים, עושים אותו על התמר, וצועקים לו לרדת, וכל מיני כאלה. מקור הבא, מה רשבי, אגב, יש קשרים מרתקים בין רשבי לרבי יוחנן, וכמובן בעניין הזה, בעניין תלמוד תורה, הם ביחד ונדבר על זה עוד מעט. אמר רשבי, מהו לא מעבר לים, שאינה שוכנת? זה ביטוי שמופיע הרבה, תמיד קוראים אותו מפרשי ימים, וכנראה אלה שפורשים לים, ויש לא יפרוש בים בתחילת הלכות שבת, שלושה ימים, יום רביעי, אבל ראיתי הצעה מפרשי ימים, לשון מפרס. אני לא בטוח עד הסוף מה אומרת פה השפה העברית על יורדי הר הים שנקראים מפרשי ימים או מפרסי ימים. הם פורשים לים או שהם פורסים מפרס. אז אינה שוכנת בהם, זה לא מעבר לים. למה? שישה חדשים הולך ושישה בא ואינה יכול ללמוד תורה. יודעים איפה יש עוד סוגיה שיורדי הים זה שישה חודשים?
מצוות עונה.
מה זה?
מצוות עונה.
יפה מאוד, מצוות עונה, בדיוק אומרים שישה חודשים, כנראה היה איזה... איזה רגילות, הרי הים יכול להיות יותר ארוך, אבל כנראה היה רגילות. אתה יורד לים, אתה חותם על חוזה שאתה לא, יציאות זה פעם בשישה חודשים. אז מתי תלמד תורה? אמר רבי יוחנן, זה הרי עכשיו רבי יוחנן, לא באילו שהם הולכים שישה, ופורשים שישה, ואפילו באלה שהולכים מהכל ליפו. לפיכך לא מפיך לים, אלא כי קרוב אליך הדבר. הוא אומר, זה לא רק שאל תיסע לי לארצות הים. גם אם אתה נוסע בים קרוב, אין לך זמן וסבלנות וחשק, אל תיסע למסחר בכלל, זה לא רק שאל תיסע מעבר לים. אל תיסע גם בקף בין עירוני של אגד, אם אתה באמת רוצה ללמוד. איך ידע מחילול השם? סוגיה אחרת ביום מאמר רב, כגון אנא ישקין לביסרא מטבחה, הקצר, ולא יבנה דמי לאלתר. ראיתם את הרבנים האלה, מקבלים בשר ולא משלמים. בסך הכל הוא רשם, הוא משלם בסוף החודש, כמו שכולם עושים. אבל רב אומר, אני מקפיד. כי אנשים תמיד יש להם עין רעה על רבנים, זה חילול השם. אני לא קונה בהקפה, אני משלם מיד. מרחיק לכת. רבי יוחנן אמר, כגון אנא, דמסגין ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין. יותר קיצוני. אנשים יראו אותי רגע אחד בלי תורה או בלי תפילין, יגידו, הרבנים האלה הם לא באמת לומדים. לכן שלא יהיה חילול, זה חילול השם. שלא יהיה חילול השם, אני כל היום עם תפילין וכל היום לומד תורה. כשבן אדם ראה אותי רק דקה, תמיד יראה אותי לומד, שלא יחשוב שהרבנים לא לומדים. הוא מסיח את פיחות אומו, כן? רק אומר, מה זה חילול השם? אבל פה ראינו את התמדתו העצומה. לגבי המסחר, סיפור בשיר השירים, תרגום. רבי יוחנן מתאר ועולה מטבריה לציפורי. יש הרבה טבריה לציפורי, מכירים, היא חלקים, מכנסי שבת, מצאי שבת. ויש אפילו הכותב שזה עוד אחת בטבריה ועוד אחת בציפורי, שזה בלתי אפשרי ללכת ביניהם בתוך אותה שבת. חופן זה הביטוי, טבריה וציפורי. מה זה?
גם בגיטים.
יפה מאוד, אותו דבר עם טבריה וציפורי. טבריה וציפורי, שזה ממש המסע של רבי יוחנן. וכאילו זה למעלה ולמטה כל הסיפורים האלה. מי שפה באזור רוצה להגיד עמוק, שפלה, טבריה, גבוה, לכן קוראים לציפורי, כי היא צופה, כי הציפור, למעלה. רבי יוחנן מתעלף ועולה מטבריה לציפורי, ורבי חייא בר אבא, לא להתבלבל עם רבי חייא הגדול, זה רבי חייא הדור שלישי, תלמיד של רבי יוחנן. והרבי חייא בר אבא סומכו לרבי יוחנן, פה הוא כנראה כבר מבוגר, הגיעו לשדה אחד, אמר רבי יוחנן, שדה זו שלי הייתה מחרתיה, כדי שיכול לעסוק בתורה. הגיעו לבית כרם אחד, אמר רבי יוחנן, בית כרם זה שהיה שלי, הוא מחטיב כדי שיכול לעסוק בתורה. הגיעו לכרם זיתים, ואמר כן, התחיל רבי חייא בוכה. אמר רבי חייא, בפני מה אתה בוכה? אמר לו, אני בוכה שלא השארת לזקנותך כלום. איך הוא ידע שלא השאיר לזקנותו כלום? כי זה עכשיו בזקנותו, תלמיד שלו סומך אותו, ורבי יוחנן אין לו כלום לפי הסיפור הזה בזקנותו. הוא אומר, מה, אתה היית עשיר גדול, ועכשיו ככה אתה צריך ללכת להישמח על התלמיד שלך, המתוור על הציפורי ברגל. אמר לו, אחי הבני, ונקל בעיניך מה שעשיתי? שמחרתי דבר שניתן לשישה ימים, מה זה? העולם הזה. וקניתי תורה שניתנה ל-40 יום. קדוש ברוך הוא בשביל התורה למשה רבינו היה צריך 40 יום, זה לא כמו העולם, איך חתיכת עולם, שישה ימים. תורה, קדוש ברוך הוא היה צריך להשקיע 40 יום. כשמת רבי יוחנן היה דורא קורא עליו, אם ייתן איש את כל עוד ביתו באהבה, שאהב רבי יוחנן את התורה, בוא זה בוא זה לא. הוסיפו, שיפצו את הפסוק בשיר השירים. מי זה שנותן את כל הון ביתו באהבה? זה יש רק אחד. רבי יוחנן שנותן את כל הון ביתו באהבת התורה. כן, הפכו את הפסוק הזה מאהבת גבר לאישה לאהבת התורה, ולהגיד באמת ראינו במו עינינו את הפסוק הזה מתממש, אדם נתן את כל הון ביתו בתורה, היה עשיר גדול לפי הסיפור הזה, ופשוט פרנס מההון שהיה לו כדי שיוכל ללמוד תורה וסיים את התורה בעוני. עוד על תורתו, רבי יוחנן שם רשבי, ראינו את זה ברשבי אני חושב, כגון אנו שעוסקים בתלמוד תורה, אפילו לקריאת שמע אין לנו מפסקים. כשאנחנו לומדים תורה, הירושלמי מזדעזע מהמשפט הזה, ואיך זה יכול להיות, ואז הוא מתאמץ, זה שינון וזה שינון. רבי יוחנן כנראה יש לו תירוץ אחר, רבי יוחנן אמר גרמי, זה אמר רבי יוחנן שם, יש הרבה אמירות של רבי יוחנן שם רשבי, האם יכול להיות כמה דורות הוא קיפל? האם יכול להיות שהוא פיזית שמע את רשבי? כנראה שלא. כנראה שלא, או בצירותו שמע את רבי. לא מגיע כל כך רחוק. כנראה זה אמירות בשם. אבל הוא אומר אמירות בשם בגלל ההזדהות שלו. רבי יוחנן אמר גרמי על עצמו. זה אומר על רבי שמעון. כגון אנו שאין לנו עוסקים בתלמוד תורה, אפילו לתפילה אנו מפסיקים. זה בירושלמי, בבבלי זה גרסה אחרת, לא חשוב, אבל עיקר, אני יכול לומר, רשבי, הם למדו כל כך הרבה תורה, שאפילו לקריאת שמע, חשובה, דאורייתא, הם לא הפסיקו. אבל אנחנו, אפילו לתפילה, קלה, דרבנן, אפילו אנחנו מפסיקים. למה? כי התפילה, התלימות של הרב שלנו לא רציני. צריך לקרוא את זה אחרי שזוכרים כמה תורה למד רבי יוחנן, שהעיד על עצמו, שאם הוא יפסיק ללמוד, אז מי שיראה אותו מתבטל, וזה חילול השם, אז רב צריך תמיד ללמוד. בכל אופן, הוא ראה את עצמו בקלן יחסית לרשבי, זה מין תחושה, כמו שאמרנו, של התמעטות הדורות. הבאתי את הגרסה של זה, של הבבלי להשבות, הוא אומר תורתם ומנתם, ונותן אחרת, לא נספיק. אני רץ למקור שבע, סיפור ידוע, מופיע, אגב, גרסה מעניינת שלו, בקומיקס של שי צ'רקה. הספר האורגנוז, שלא בקיא בכתבי שצ'רקה, שימלא את החסר. אילפה ורבי יוחנן, זה תרגום, זה תרגום שקצת מקלקל, אבל זה חוסך לנו זמן. אילפה ורבי יוחנן היו עסוקים בתורה, את המשפט הזה פשוט לא הצלחתי לתרגם שיעביר את המסר, דחיקה לה ומילתא טובה. נדחקה להם השעה מאוד, כן, למדו. אמרו, נקום ונעשה עסק, ונקיים בעצמנו, זאת אומרת, נצא למחקר, נצא למשחק, ונקיים בעצמנו את הפסוק, אפס כי לא בך אביון. זה מין משעשע שאפס לא יוכל לחומס בעולם. הם אומרים על עצמם. זה ככה מתחילה הבדיחה, היא אחר כך תתעצם. הלכו, היה, לא הבדיחה, החידוד. הלכו וישו תחת גדר אירועה, ואכלו לחמם. כך חריפתה. באו שני מלאכי שרת. עכשיו, אתם מסיימים לך הסיפור הזה קצת סותר את הסיפור ההוא עם השדות שהיו לו. נכון? כי זה מראה שלא שהוא היה עשיר גדול ואכל מזה, אלא שבתור תמיד צעיר נדחקה לו השעה. אחרי כבר הסיפורים זה המסר. שמע רבי יוחנן אחד אומר חברו, נפיל עליהם קירזה ונארגם, שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. זה משפט שמחפשים קצת המקור שלו, זה אחד המקורות שלו, הסיפור הזה, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. אמר לו השני, המלאך השני, עזוב אותם, יש בהם אחד שמראה לו השעה. לא אמר מי זה. רבי יוחנן שמע, אומר לנו הקריין, רבי יוחנן שמע, אילפה לא שמע, זה קצת מקלקל שאומר את זה, כי זהו את ההמשך. שאל רבי יוחנן את אילפה, שמעת משהו? אמר לו לא. אמר רבי יוחנן לעצמו, כן, זה לא המשך דברי אילפה. אם אני שמעתי אילפה לא שמע, משהו שעליי דיבר המלאך שמראה לו השעה, כן, הוא לא אמר מי. הוא אומר, מזה שאני שמעתי דבריהם, ואילפה לא שמע, כנראה זה רמז בשבילי, שאני פה. אמר רבי יוחנן אילפה, אשוב לבית המדרש, ואקיים בי את הפסוק, כי לא יחדל אביון לגרב הארץ. שני הפסוקים האלה ידועים, בשמיטת כספים, וזה סתירה, רש"י אומר, כאן עושים רצונו, פה הם דורשים על עצמם. כשעוזבים את התורה ויוצאים למסחר, זה אפס כי לא בחיים ויון. כשמחליטים בכל זאת לחזור לתורה, זה כן את הפסוק כי לא יחדל לבן בעקב ירד, שזה יעני. רבי יוחנן חזר, אילפה לא חזר. הסיפור לא נגמר פה, אבל אנחנו נעזוב אותו פה. מה זה? לא, 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 אילפה יצא למחקר. הסיפור הגנוז, הגיבור שם זה אילפה. טוב, לקטתי אמירות של מעט אמירות של רבי יוחנן מתוך עשרות רבות של אמירות שיש לו, הערות על המשנה, עכשיו בדרך כלל הוא כמובן מפרש את המשנה, אבל הבאתי סוג מסוים. תראו למשל, אמר רבי יוחנן, סתם עתנית עם רבי מאיר, סתם תוספת, רבי נחמיה, סתם ספרה, רבי יהודה, סתם ספרי, רבי שמעון, וכולו עלו בו דרבי עקיבא. ראינו את האמירה הזאת של רבי יוחנן בהקשרים שונים, אבל כאן אני רוצה להביא אותה בתור הקשר אחר. לא לשאול מי זה סתם עתניתים ומי זה סתם זה ספרי, אלא לשאול מי אומר את זה. בסדר? רבי יוחנן עוסק בזיהוי דברי תנאים סתמאים. כן? וזה דבר שהוא לא ראשון למוראים. הוא מכיר המון דברי תנאים, והוא עוסק הרבה מאוד במה שהיום ייחשב ספרות מחקרית של להכריע, למרות שמי אמר את זה מאוד חשוב לפסיקת ההלכה, כמו שנראה עוד מעט. אבל תראו מקור מעניין מאוד. יש שתי משניות לחולין, שני הקשרים שונים לגמרי. פרק ה' עוסק באותו ודנו לא כשכתוב ביום אחד, ופרק ו' בכיסוי אדם, כן, חולין, חולין הכוונה שחיטה, כן, למחות שחיטה. בסדר קודשים יש סתם שחיטה, זה כמובן לקורבן, ולניח בן אדם משום מה שוחט שחיטת חולין. אז יש הרבה פחות מצוות, אבל גם יש מצוות. אז אותו ועדנו לא תשחטו ביום אחד, כן, כמצווה חשובה. השוחט ולא יכול לאכול. למה? מאחת מהסיבות הבאות. האם יש בזה אותו ובנו? השוחט, אם נמצא טרפה או שחיט, או שוחט לעבודה זרה, כן, אז אפשר לאכול, איסור הנאה. השוחט פרת חטאת, או שרון נזקן, רגלה ערופה, שהם כולם איסור הנאה. רבי שמעון פוטר, הוא לא חייב על אותו ועדנו, כי השחיטה הזאת אי אפשר לאכול אותה. וחכמים מחייבים. האם זה נחשב שחיטה, הסדרה הזאת, לאותו ועדנו? מחלוקת, רבי שמעון, רשב"י, פותר, וחכמים מחייבים. תזכירו את זה, משנה אחרת, בפרק אחר, עוסקת במצווה אחרת לגמרי, מצוות כיסוי אדם. השוחט, ונמצא טרפה, שוחט לעבודה זרה, שוחט חולים בפנים, קודשים בחוץ, זה טיפה שונה בנזון, חייב האופן נסכלים, רשימה שהחץ הראשון שלה בדיוק אותו דבר. ועיקרה ממש אותו דבר, השחיטה האסורה, שאסור לאכול אותה. רבי מאיר מחייב כיסוי אדם, למרות שאתה לא אוכל את זה, וחכמים פותרים. מעניין, שתי משניות, כמעט אותו לשון, שחיטות שלא אוכלים אותם, אחד על אותו ועדנו, ואחד על כיסוי אדם. מי זה שאומר לעניין אותו ועדנו שזה נחשב שחיטה, ומי אומר שלא? שימו לב, רבי שמעון פותר, רבי שמעון, רשב"י אומר, זה לא נחשב שחיטה. ומי אומר זה כן נחשב שחיטה על עניין אותו ועדנו? חכמים. לעניין כיסוי אדם. מי מחייב? רבי מאיר. רבי מאיר אומר, קודם מה שחכמים אמרו לעניין אותו ועדנו, לעניין כיסוי אדם רבי מאיר מחייב. וחכמים פותרים. בסדר, שתי משניות. כלום, אני לא אומר על זה כלום בתוך חוקר. אומרת על זה הגמרא בחולין, אמר רבי חייא בר אבא, תלמיד של רבי חייא, אמר רבי יוחנן, תראו מה אומר על זה רבי יוחנן. ראה רבי, דבריו של רבי מאיר באותו ועדנו, הוא ישנה בלשון חכמים, ורבי שם בכיסוי אדם, הוא ישנהו בלשון חכמים. לא יאמן. מה אומר פה רבי יוחנן? הוא אומר זה מחלוקת אחת. שחיטה, נגיד, שחיטת טרפה. או שחיטה לעבודה זרה, זאת אומרת שחיטת איסור הנאה, שחיטה שאני לא יכול לאכול. האם נחשבת שחיטה למצוות שחיטה? כגון אותו ועדנו, כגון כיסוי אדם, או שהיא לא נחשבת שחיטה. זה מחלוקת אחת. במשנה הראשונה כתוב רבי שמעון פוטר, במשנה השנייה כתוב רבי מאיר מחייב. אבל זו אותה מחלוקת, זה רבי שמעון פוטר ורבי מאיר מחייב. אלא מה? המקור היה במשנה הראשונה רבי שמעון פוטר ורבי מאיר מחייב, במשנה השנייה בדיוק אותו דבר. מה כתוב במשנה שלנו? הראשון זה רבי שמעון נגד חכמים, והשני זה רבי מאיר נגד חכמים. למרות שבשניהם זה רבי שמעון נגד מאיר. למה אומר רבי יוחנן?
כי זה מצטרף לכך.
כי רבי פסק הלכה. ראה רבי, רצה רבי משום מה, זה מעניין. הרי זה בעצם אותו מחלוקת, אז למה מסוק הלכה באחד ובאחד שני? שאלה, לא ניכנס לזה עכשיו כמובן בכלל, אבל אומר רבי יוחנן, רבי רצה לפסוק כרבי מאיר במחלוקת אחת, ורצה לפסוק כרבי שמעון במחלוקת אחרת. במחלוקת הראשונה, רצה לפסוק כרבי מאיר, אז מה עשה? שנאו בלשון חכמים. אמר רבי שמעון פותר וחכמים מחייבים. ובדיוק אותו דבר, הפוך, בכיסוי אדם, הוא רצה לפסוק כרבי שמעון, אז הוא אמר רבי מאיר מחייב וחכמים פותרים. למה אני אומר שזה מדהים? מה מדהים פה? הרבה דברים. מה, תגידו אתם, מה מחודש?
לא
מקבל את זה, למה מחכה? נכון, תודה מרחיקת מחייגל. למה?
הוא לא אומר זאת הלכה, הוא ממש מנסה לנתח.
יפה, הוא מנתח את הנוסח. הוא אומר שרבי פוסק הלכה. אגב, יש מחלוקת חוקרים עם רבי פוסק הלכה. רבי יוחנן כמובן אומר שרבי פוסק הלכה לגמרי, אבל לא רק שפוסק הלכה, שרבי מרשה לעצמו לשנות את הנוסח שהוא אומר לשון חכמים כשהוא רוצה להכריע כך הלכה. זה אמירה מרחיקת לכת, נכון? פעם אמרתי אותה לפעול, זה יהודי אחר, חרדי, שמאוד הזדעזע. הייתי מראה לו את הגמרא, זה היה עושה איזה קימטה. אז הראיתי לו את זה ביד מלאכי. כללי השעס, יד מלאכי, מביא את זה שרבי סותן, זה בדיוק זה, ומביא ראייה מהגמרא הזאת. אז זה כבר יכול להתקבל שזה... ספר לא מחקר אומר את זה. אבל אמר את זה רבי יוחנן שעסק רבות במה שאנחנו קוראים היום חקר משנה, לא יודע, קריאת משנה בלשון ביקורתי. אגב, זה חשוב, למה זה חשוב? כי אם זה רבי, אז זה לא המשנה, אז אולי יש תנאים אחרים שפוסקים אחרת, זאת דעת רבי. יש הרבה, לא, שנייה, זה על ארבע אני רוצה להגיד. אבל תראו בבב שלוש. אמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה סתם משניות דרבנן, עד שיפרש לו, כנראה רבו. למרות שכתוב שם עם וב, רובו. ריש לקיש אומר, כל סתם משניות דרבי מאיר, עד שיפרש לו רובו. אז כאילו זה מחלוקת, למרות שרבנן זו שאלה קשה, אבל ראינו קודם שאמר רבי יוחנן סתם משנה רבי מאיר, פה זה מופיע בשם ריש לקיש, ורבי יוחנן טיפה חולק, אבל זה עוד אמירה שאומר רבי יוחנן כל מקום ששנה. תראו בעירובין, כלשון הזה אמר רבי דבר, אמר רבי יוחנן. רבי מאיר ורבי יהודה, יש עוד המון כאלה, רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, רבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי, ואין צריך לומר רבי מאיר ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי. כללי פסיקה על כל מקום שנאמר, שזה אמירה על, כן, איפה יש לנו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, כן? מי שצריך לעמת אותם היה משנת רבי מאיר ומשנת רבי יהודה, המשנה מביאה את שניהם, ונותן לנו כללי פסיקה למשנה רבי יוחנן. כן, ושוב בשבטו כמאיר על המשנה, לא יודע איך לקרוא לזה. שזה באמת מהפכה. מה עצרנו בזמן? עצרנו טוב, נכון? מה קורה? חמש, ייקח פה רגע. לא, אנחנו כבר עומדים לשון הדקות. אז מקור חמש גם חשוב לעניין שכמה זמן אפשר שיוכר וברא, כמה זמן צריך לחכות עד העניין הזה. אז יש פה מחלוקת ואחר כך סתם, וסתם ואחר כך מחלוקת, ממש במשנה הכרעה בתוך סתם ואחר כך מחלוקת ומחלוקת ואחר כך סתם. הלאה, אני רץ. כותב הרמב"ם הגדת המשנה, זה דבר די מצוטט. רבינו אמר שעם סוף חכמי התלמוד. זה הבבלי. רב אשי הוא שחיבר התלמוד הבבלי בארץ שנער, אחר שחיבר רבי יוחנן, תלמוד ראשוני, בכמו 100 שנה. חיבר, זאת אומרת, פשוט קוראים ערך, חיבר את החלקים השונים. כך מקובל להגיד בעולם הישיבות, שרבי יוחנן הוא אורך התלמוד ראשוני. מה הבעיה בזה? הרבה מאוד מאוד תלמידה ותלמידי תלמידה, ויש לנו דורות שלישיים ורביעים רבים מאוד בירושלמי, אז כותב על זה זכר פרנקל, ציטטנו כמה פעמים, את, 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 את דברים מן הספר שלו, וכבר כתבנו שכוונת הרמב״ם, שהוא התחיל לסדר, התלמוד הירושלמי, כן? הוא לא עורך אחרון, הוא עורך ראשון, הוא נתן תשתית ראשונה, הוא עוד הכיר את רבי, הוא הכיר מספיק מימרות, והוא הבסיס, ועליו הוסיפו תלמידיו ותלמידם. אני כותב, הכל פה מעט, אבל כתבתי מעט על חסור לארץ, כי פשוט יש לי לזה שיעור. ונשארתי, חשבתי לא להזכיר בכלל, אבל דף הזה נשאר לי טיפה מקום. אז שתי אמירות, למרות שיש אמירה אחת יותר משעשעת, אבל היא ארוכה, עם איזה תלמידים שלו שנרדמים, והם דורשים, לסרה, הוא נרדם, ועד תלמידים דורשים, למה בבלים ככה, בבלים ככה, ואז הוא מתעורר, וכמו כל הסיפורים, שמתעורר ומתקן אותם. אז זה לא היה לי מקום. אז שניים, אמר רבי יוחנן, שלושה מנחולי העולם הבא, ואלו הם, הדר בארץ ישראל, והמגדל בנם לתלמוד תורה, והמבדיל על היין למוצאי שבתות. טוב, השלישי הכי מוזר, יש לכם איזו הצעה, מה מיוחד לו להבדיל על היין למוצאי שבתות? קראים את הסוגיה, למה להבדיל על הכוס? כי לא היה יין. אבל תראו את הראשון, שלושה מנחולי העולם הדר בארץ ישראל. זה מעודד אנשים לעשות את שלושת הדברים האלה. ולמה הוא צריך לעודד אנשים לדור בארץ ישראל? כי ברעב היה קשה, האוכלוסייה מתדלדלת ויורדים לבבל. השני כמובן, גם בבבל תלמוד תורה, אבל בארץ ישראל, תראו את הבא, אמרו לרבי יוחנן, איקה סבי בבבל. יש זקנים בבבל. תמה ואמר, למען ירבו ימכם, אם נלכם על האדמה כתיבה בחוץ לארץ, לא. איך יכול להיות זקנים בבבל? לא יכול להיות, אריכות ימים יכולה להיות רק בארץ ישראל. כיוון לאמרו לו, מקדמי מחשך אלה בי כנישת הבוקר וערב, ואים לבית כנסת, אמר, ראינו דען אלו. טוב, הם הצליחו להתגבר על הפסוק, בזכות זה שהם מבוקר וערב לבבל. שזה גמרא, יש משהו מאוד מאוד בבלי. זוכרים, דיברנו על...
את הכנסיות שבבבל, שהשכינה שורה
בהם. בדיוק. ראינו בשיעור גם הרב וגם בשיעור שמואל, ראינו בתי כנסת שבבבל, בבתי כנסת שבבבל. שבט ישראל זה בית הכינוס, הכל קורה בבית הכנסת, אבל בבבל לא. בבבל, בבית כנסת יש רק שכינה, שורה, ולא נכנסים לשם אלא להתפלל, אז לכן נראה ניסוח טיפה בקניש לניסוח קצת בבלי, ובאמת זה בתמוד הבבלי, אבל תיאור של רבי יוחנן, רבי יוחנן אמר, טוב, הם מצליחים להתחבר. ואולי להתחבר קצת לארץ ישראל, נכון? כי זה בתי כנסת שפייתי וכל הסיפורים שראינו, בית רבן שבבבל. בית כנסת שניים ושניים בא קצת טעם מארץ ישראל, אז בזכות זה אפשר לא למות צעיר, גם כשאתה בבבל. זה שיעור מסוג השיעורים שממש השמטתי המון המון, כל כך הרבה דברים היו פה ממש בכל... בכל סעיף, הבאנו אותו חוקר משנה, אבל את המחלוקות שלו על המשנה לא יכלתי להביא. וממש פה על כל סעיף יש הרבה מה להגיד, אבל זה יהיה לחשבון מישהו אחר, נעביר לשני שיעורים. אז זה מעט על רבנו רבי יוחנן. עד כאן.